צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, איתכם פה בשעה הקרובה ונדבר על תזונה. אנחנו נפתח בסידן ממקורות צמחיים לכל מי שרוצה להמעיט במוצרי חלב, לכל מי שפספס את הניוזלטר שלי, תמצית הדברים. נדבר על שמן זית, נדבר עם חקלאי שיסביר לנו בדיוק איך בוחרים את שמן הזית הכי טוב בשבילנו, ומה זה אומר כל הנתונים האלה, כמו חמיצות, מרבית, קטית או קטית מעולה וכו'. גם נדבר על דפי אורז, אני אתן לכם טריק לדפי אורז ונשמע מול מה ננשנש את הנשנוש דפי אורז הזה עם מיכל קדוש. גם נדבר על כריכים בבתי קפה, על זה שהם בדרך כלל יהיו אופציה בריאה, אבל לא תמיד דיאטטית, או אפשר להגיד אף פעם לא כל כך דיאטטית. גם נדבר על איך זה שאימון רגליים יותר חשוב להפחתת שומן בבטן, מאשר אימון הבטן עצמו. למה חלב גורם ליותר כאבי בטן וגזים מאשר גבינה או קוטג', וגם על שייק תפוגי זר לסיום. כל מי שרוצה להתקשר לשידור מוזמן ל-055-2-103-103-055-2-103-103, או עדיף לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70-054-70-103-70. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, לצפות בשידור, לסמן לייק, לשתף ולשאול שאלות בתגובות לפוסט. אני פה עם המפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור, סתיו קורנס, עורך הדיגיטל, אחיה כהן, ועורך הפייסבוק, עומר אוקון. אוקיי. מה קורה עם אנשים שלא אוכלים מוצרי חלב ובכל זאת רוצים שיהיה להם מספיק סידן בגוף? אז קודם כל אני חייבת להגיד, זה קשה. די קשה, כי בכל זאת, עם כל הכבוד לכל אלה שאומרים חלב, זה רק לעגלים יונקים או לחיות יונקות קטנות עד גיל מסוים, שיש בזה בהחלט הרבה מיני היגיון, אבל רוב הסידן בתזונה שלנו עדיין יהיה ממוצרי חלב, אין מה לעשות. סידן מאוד מאוד חשוב, לא רק כמקור חלבון, אלא גם לבניית עצמות חזקות, שיש בהן הרבה מאוד סידן, וזה הופך אותן ליותר צפופות וחזקות. ובמהלך האבולוציה, אתם יודעים, בהתחלה לא אוכלו, בן אדם לא אוכל תמיד מוצרי חלב, אבל לפני הרבה מאוד זמן, מתי שחלק מהאוכלוסיות כן התחילו לאכול מוצרי חלב, הן היו יותר גבוהות, עם עצמות יותר חזקות, ויצא שיש להם יתרון מסוים מהבחינה הזאת. אנחנו צריכים בערך, אני אעשה ממוצע 1,000 מיליגרם סידן ביום, ובפרוסת גבינה צהובה כבר יש בערך 250 מיליגרם, שזה רבע ממה שצריך ליום. בשלוש כפות ריקוטה יש בערך 500, שזה בערך חצי ממה שצריך ליום. ואז אני שומעת אנשים שאומרים, רגע, אני אוכל טחינה ושקדים בשביל הסידן, האם זה מקור שהוא מספיק? אז קל מאוד לבדוק את זה, כי רשום על האריזה כמה סידן יש שם, גם בתחינה וגם בשקדים. אפשר לשקול את המנה שאנחנו אוכלים, ואז להגיע למסקנה שנניח במנה של 10 שקדים יש 30 מיליגרם סידן. מתוך האלף שצריך, בריקות השלוש כפות אני מזכירה לכם, 500. 30 זה לא כל כך הרבה, אז מה עושים? מה עושים? קודם כל, כן, אפשר לאכול שקדים ותחינה, וכדאי להוסיף שקדים ותחינה, אבל אולי גם להוסיף דברים שאפשר להוסיף אותם בכמות ענקית, וזה למשל הירקות שעשירים בסידן. סלרי למשל, אחד העשירים ביותר בסידן, גם בסיבים תזונתיים חשובים מאוד, כמעט שאין בו קלוריות בכלל. נגיד יש בו 40 מיליגרם סידן ב-100 גרם, אז סלט של סלרי יכול להכיל סידן, כמו ביוגורט שזה מהמם. מנה של ברוקולי, ברוקולי גם, יש בו הרבה מאוד נוגדי חמצון אנטי-סרטניים, יש בו את הערך, אני חושבת, התזונתי הכי מרוכז בנוגדי חמצון נגד סרטן, מכל הירקות. גם בו יש בערך 47 מיליגרם סידן ב-100 גרם, אז נגיד צלחת ברוקולי זה כבר כמו, כמעט כמו גבינה צהובה, שזה מהמם. כרוב ירוק, גם עשיר מאוד בסידן, גם כרוב מוחמץ דרך אגב, גם בכרוב יש חומרים אנטי-סרטנים, נגד סרטן המעי הגס, הוא עוזר לסובה, מאוד מאוד עוזר לירידה במשקל, ועוד כרוב שאולי אתם מכירים אותו בשם אחר, קייל, אולי יש לומר קייל בעצם, אז הוא במקום הראשון מכל הירקות הירוקים בתחולת הסידן, 150 מיליגרם סידן ב-100 גרם, שזה המון המון המון. עכשיו אני נתתי מתכונים בניוזלטר, מי שרוצה להצטרף זה בחינם, סתכלו את הלינק בפייסבוק שלי, בכל מקרה, אז אפשר לעשות אותו מוקפץ, עם ירקות מוקפצים, עם עגבניות מוקפצות, עם טופו מוקפץ, אם אתם מקפיצים חזוף, כל מה שמקפיצים, אם זה טיפה מתחמם, טיפה, לא צריך הרבה. דקה אחת זה הופך להיות סופר טעים, ומוסיף לנו המון 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 סידן. אוקיי, נעבור לפינת החקלאי שלנו, חקלאי השבוע, והיום אני רוצה לדבר איתכם על שמן זית, שהיללנו אותו בלי סוף, ו... לא סתם היללנו אותו, כי הוא אחד השמנים הכי בריאים שיש. ואם להגיד את האמת, אם אתם הולכים לסופר, ומסתכלים שם על כל מדפי השמנים, לכל השורות הארוכות בכל הקומות, נראה לי ששמן זית הוא היחידי הבריא גם, מכל השמנים בסופר, וזה כי הוא היחידי בכבישה קרה. בסופר אתם תמצאו שם כל הסוגים של השמן, אבל מזוכח. שמן מזוכח זה לא שמן בריא, זה שמן שהפיקו אותו בטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות, שהרסו את כל היתרונות של השמן, ושמן זית הוא בעצם בסופר לפחות היחידי שאנחנו יכולים לבחור אותו בכבישה קרה או לא מזוכח. אממה, לאחרונה עלו המחירים, ונוספו לשוק כל מיני חיקויים, זיופים, אני לא יודעת אפילו איך לקרוא להם, שמפחיתים את הערך התזונתי. מה זה אומר? בשמן זית יש לנו המון אומגה 9, חומצה אולייט, לפי המילה אוליב, שזה זית, שהיא מפחיתה מאוד את הסיכון למחלות לב, ובחיקויים, שהם גם לא תמיד בכבישה קרה, גם יהיה לנו פחות מהיתרונות של בנוגדי החמצון שיש בשמן הזית. עכשיו, אנחנו שאנחנו רוצים לבחור שמן זית, ואנחנו רוצים לדעת שהוא איכותי, אנחנו צריכים להסתכל על כל מיני דברים שבדרך כלל יהיו רשומים לנו על הריזה, זה אומר לחכות איזה חצי דקה של בדיקה, לפני שאנחנו ישר לוקחים את הראשון שאנחנו רואים מול העיניים, פשוט להסתכל שנייה, להתעכב שנייה, פעם הבאה אנחנו נדע ישר למה ללכת, אבל פעם אחת צריך לבדוק, ויש לנו כל מיני כותרות קצת מבלבלות, כתית או כתית מעולה, דרגת חמיצות 0.8, 1, 0.5, אני רוצה שאנחנו נעשה סדר בעניין הזה, ובשביל זה אני רוצה לדבר עם עידו תמיר. עידו, אתה על הקו?
אהלן.
אהלן, מה שלומך? אז רק סליחה שאני לא זכרתי איך מגדירים אותך, יורדס?
לא ראשון, אני בעלים של מותג שמן זית ישראלי שנקרא פטורה.
אוקיי, מעולה.
אני מגדל זיתים המון שנים, ובנוסף...
איפה אתה, בגליל?
אני בחבל לכיש.
אוקיי.
בנוסף להתעסקות הזו, אני גם הוכשרתי להיות תואם מקצועי בפאנל תואמים.
מה, של שמן זית?
של שמן זית.
לא יודעת שיש תואם של שמן זית, על יין שומעתי.
כן, בהמשך להסבר המלומד שלך על הצורך להבחן שמן זית ואיכותו,
כן.
אז לעומת הרבה מוצרי מזון אחרים שאין להם תקן,
כן.
שמן זית עומד תחת תקן, בישראל כן. התקן הזה הוא קיים מ-2018, והוא מחייב את שמן הזית לעבור שני מסלולים, בדיקה כימית ובדיקה אורגנולפטית. שבדיקה אורגנולפטית זה בדיקה טעם וריח,
שבא
להבחן את איכות המוצר.
אבל שנייה רגע, 2018 זה לא מזמן, אז קודם כל טוב שיש, אז אני יכולה, אתה אומר, אז כבר יש לנו תווים מסוימים שכתובים על הריזה שיכולים לעזור לנו למצוא שמן זית איכותי שעבר את שתי הבדיקות האלה?
באופן עקרוני, היום היכולת היחידה לפקח על זה, זה בעצם לחפש תו איכות של ענף הזית במועצת הצמחים. זה כמו הטיפה ירוקה של שמן.
זה חייב להיות על הבקבוק, טיפה ירוקה של שמן, שכתוב לנו מה?
זה שכתוב שזה מאושר, יש דרגת האיכות תיקתית מעולה.
רגע, תכף אני אשאל אותך על זה, אבל קודם הטיפה חייבת להיות.
הטיפה היא מעידה על זה שהשמן הזית הזה מפוקח ונבדק, זה מה שזה מעיד.
ונבדק מבחינה כימית ומבחינת הטעם סבבה, כל אחד עם טעמו אולי, לא? או שיש הבדל? של,
בטעימה שהיא טעימה מקצועית, אנחנו לא טועמים אם זה כיף לנו לטעום את זה, אם זה טעים לנו או לא טעים לנו, בטעם האישי אנחנו בודקים האם יש בשמן פגם. יש צורה מאוד מובחנת לקבוע את זה, אנחנו...
מה? מעניין אותי מה, אם זה חריף?
לא. גם זה דבר מאובחן, אופם, זה קורס שלם של הכשרה מטעם ארגון הזית העולמי, כדי למצוא פגם של, לצורך העניין, זה יכול להיות משהו ריח של איפוש או ריקבון, או טעם של פלסטיק בפה, יש המון המון דברים שמעידים על פגם, שהוא מאוד מאוד ספציפי וצריך להיות מאובחן.
ואז מה עושים עם השמן של נגיד יש לו פגם? לא מוכרים אותו או שמוכרים אותו פשוט בלי התו הזה?
אז אני אתן רגע את ההסבר המקרים טיפה, כדי שנעים בזה בסיס שווה. בגדול בדיקה אורגנולפטית של טעם וריח, באה להבחן את איכות השמן. השמן הזית בסוף מוגדר עם 4 דרגות איכות בעולם. קטית מעולה, קטית, אורדינרי ולמאור, למפנטה. כאשר השתי דרגות התחתונות הן דרגות שבגדול הן לא מומלץ למאכל.
לא מומלץ למאכל בכלל.
לא מומלץ למאכל בגלל רמת הפגם או הרמה הכימית הגרועה שבה הוא נמצא.
אבל זה קיים דבר כזה בכלל? אם זה לא ראוי למאכל, למה מייצרים את זה?
לצורך העניין, סטטיסטית, לצערנו, בבדיקות המתגמיות שאנחנו עושים בענף הזית, שאנחנו מקבלים בעצם שמנים מקודדים, אני לא מדבר פה על מותגים, מי טוב או מי לא.
כן.
המצב בישראל, בדומה לעולם, הוא שיותר מ-50% מהשמנים שכתוב עליהם כתית מעולה, הם לא באמת כתית מעולה.
50% מרמים אותנו? וואי, 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 וואי. 50% כתוב עליהם כתית מעולה והם לא כתית מעולה?
לפעמים אפילו יותר מזה.
אז איך אני יכולה, רגע, אבל שנייה, אני כאילו, אני רציתי להגיד לאנשים, אוקיי, תחפשו על אריזה כתית מעולה, אז אתה אומר שזה לא מספיק.
אני באתי להחריב את
כן, 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 לא לגמרי, אז איך אני יכולה לדעת מה שכתוב כתית מעולה, אם זה טוב או לא?
אחד היתרונות שאני, אני אמנם לא אובייקטיבי, אני יצרן ישראלי, ואני מעודד מאוד חקלאות ישראלית, אבל אני חושב שאנחנו מדינה יצרנית של שמן זית. לא הרבה אנשים בעולם זוכים לחיות במדינה שבה מייצרים שמן זית. וכאשר אתה נמצא במדינה שבה מייצרים שמן זית, תכיר את המגדלים, תכיר את מי שעומד מאחורי המוצר. בסוף, אני חושב שהכלי היחידי של צרכן לא מיומן בהבנת מה המוצר הזה נותן, זה להשתמש בחושים, באף שלך ובפה שלך. שמן זית צריך להיות שמן עם ריח מעולה, עם ארומה מצוינת.
כן, אבל אחרי שבזבזתי 40 שקל או 80 שקל, אני לא יודעת כמה זה עולה. אני רוצה לדעת לפני שאני קונה מה הטיפים. אז הבנתי כתית מעולה, ואז הבנתי שכתית מעולה זה לא מספיק, ואני צריכה לחפש סמל של טיפה.
בעיניי, את המוניטין של היצרן ואת האמינות שלו.
אז איך אני יכולה לדעת? אני, אוקיי, פטורה נשמע לי שם מאוד יפה.
ענף הזית במועצת הצמחים, הוא מאגד את כל רשימת בעלי תו האיכות, שבעצם מאפשרים לגוף הזה לפקח עליהם.
שאני יכולה למצוא איפה את הרשימה הזו?
באתר של ענף הזית במועצת הצמחים. כל היצרנים הישראלים בעלי תו איכות. ומשם את יודעת שדבר ראשון, ובעיניי, כאילו המדרגה הראשונה, שאתה יכול לבחור מתוך הרשימה הזו, יצרנים ישראלים מצוינים, מפוקחים, שנבדקים. מעבר לזה, זה שוק פרוץ לכל דבר. זאת אומרת, משרד הבריאות אמור לפקח, ולעזור לנו לייצר מדף נקי מזיופים. אני יודע שבשנה האחרונה היו המון ריקולים על זיופים, בעיקר בגלל החוסר בחומר הגלם הזה בעולם. אבל אנחנו צריכים לזכור שמעבר לתכונות הבריאותיות החשובות שציינת, שמן זית הוא ניחן בהמון דברים חיוביים, בארומה חיובית ובטעמים מצוינים, והוא מאוד מאוד מגוון. זה לא מילה אחת שמן זית, זה מאוד מאוד דומה ליין. אנחנו מריחים, אנחנו טועמים ואנחנו אוהבים את המוצר. גם ביין אין לך בדיוק את ההנחיה המדויקת איזה יין הוא טוב או לא. אבל אם את תשתמשי פעם אחת ולא תהני, אז לא תחזרי פעם, זה נוספת. ואני חושב, בסוף הקהל יודע מה טוב, אבל הוא צריך להאמין שגם במוצר הזה שנקרא שמן זית, היכולת שלך להריח אותו ולטעום אותו.
בסדר, אני רוצה, אותו. אבל אתה צודק לגמרי, אבל לפני שאנשים משלמים, אני רוצה שהם יבחרו אותו נכון. אז אני מבינה שכתית מעולה, עם תו איכות מסוים בצורת טיפה של מועצת הצמחים או של ענף הזית, נכון?
זו הכניסה הראשונה.
זו הכניסה הראשונה, אוקיי. יש משהו שכתוב לי דרגה חמיציות 08-05-07?
תראה, בגדול, אז אני אגיד גם לגבי זה, כי בסוף יש, בעולמות השיווק יש המון אלמנטים שבהם אתה רוצה שידברו על משהו אחד ולא ידברו על משהו אחר. בתוך כתית מעולה, מוגדר גם רמת החמיצות. יש 4 דרגות כימיות.
יש משהו שעדיף לנו לבחור?
0.8 זה הדרגה המקסימלית שנקבעה, שאם השמן הוא מעל 0.8, אז הוא לא נקרא כתית מעולה.
הבנתי, אז 0.8 זה המקסימום, 0.5 זה יותר טוב. אנשים לא יודעים מה יותר טוב 0.5 או 0.8, אז אנחנו אומרים שככל שזה...
אני אגיד משהו שישבור כמה מיתוסים. בעיניי אין שום הבדל בין 0.01 ל-0.79. עבור הצרכן, ברמה הבריאותית, ממש...
זה אותו הדבר.
במזערי. זאת אומרת,
עד 0.08 זה חשוב, זה מצוין.
עד 0.8% זה מסביר לנו מה אחוז חומצות השומן החופשיות בשמן.
אוקיי, ואם כתוב קטית, בכלל לא לגוע. קטית, אם לא כתוב קטית מעולה, המילה קטית לא לגוע.
קטית זה, אני לא אמרתי שלא לגוע, קטית אולי הוא פחות טוב לטיבול, אבל הוא לגמרי יכול להיות הגיוני לבישול ולטיגון, כאשר אם היינו חיים במדינה מתוקנת יותר, אז הייתי שמח שעל המדף יהיה קטית, כאשר השמן הזה במחיר יותר נמוך עבור בישול, טיגון, דברים שמצריכים חימום, ולשימושים קרים, אז שיהיה את השמן הקטית מעולה, המטובל עם הארומה והטעמים הנהדרים.
כן, ואני כבר אומרת שלטיגון קצר של חביתה אפשר להשתמש בשמן זית, לא אמור להיות איזה שינוי כימי שיורס אותו, מסכים איתי?
באופן אישי, אני משתמש כמעט לכל דבר בשמן זית.
כן, גם אני.
אבל אני אגיד שטיגון עמוק אולי...
לא, טיגון עמוק לא טוב שום דבר.
בטיגון עמוק זה, אני אומר, זה מיותר, אבל אם אנחנו מדברים על התחלה, אז שמן זית וגם שמן אבוקדו, דרך אגב, הם השמנים היחידים שמגיעים מהפרי, בכביש הקרה, כמו שציינת, ולכן מראש הערכים שלהם הרבה יותר טובים מכל שמן אחר.
ברור.
זאת הפתיחה.
יופי, אז למדנו הרבה, אתם תזכרו את זה, ואם לא, אני אסכם לכם את זה מחר בניוזלטר עם לינק לשיחה הזאת.
אני רק אגיד שבאמת יש המון המון יצרנים ישראלים מצטיינים.
אני הגעתי לרשימה, היא נורא ארוכה דרך אגב.
כן, אבל אני אומר, גם יש תחרויות שמן זית שאפשר לחפש באתרים עולמיים שמתארים שמנים ישראלים מצוינים, אני שמח להיות גם אחד מהם. שמגיעים להכרה עולמית מאוד מאוד נחשבת, ולא תמיד בישראל אפילו יודעים שאנחנו מייצרים את זה כאן, והערכה הרבה יותר גדולה בעולם לזה. אבל
מעולה.
עוד קיבלתי את ההזדמנות לחשוף את זה, אז...
כל הכבוד, אני שמחה.
תהנו את זה, ובאמת
אני אומר... השמנים, לפי הרשימה של מועצת הצמחים ענף הזית, וקטית מעולה, לבדוק שיש תו איכות ודרגת חמצות עד 0.8. הבנו?
אכן כן.
יופי, תודה רבה, עידו תמיר, למדנו הרבה. תודה רבה, תודה רבה, שבת שלום. אוקיי, אוקיי, אז קודם אנחנו עוברים לקודם לפינת מנששים סדרתיים, ואתם לא מאמינים על איזה נשנוש אני ממליצה לכם, קצת לא שגרתי. זה טריק שלמדתי מקלתי נוי, עם דפי אורז, אז תשימו לב מה עושים, ותנסו, אני מקווה שיצא לכם טוב. לוקחים דף אורז, וחותכים אותו לחתיכות, אפשר אפילו לארבע גדולות, ושמים במיקרו, במשטח ישר, 30-90 שניות, זהו. זה מתקמת כזה, ויוצא מזה סוג של חטיף. על זה אפשר לשים תרד, מוקפץ בספרי שמן, קוביות בולגרית, מה שרוצים, זה יוצא קריספי. מה היתרון של החטיף הזה? קודם כל אין בזה שומן בדפי האורז, כמובן. אין בהם חומרים שומרים. אין בהם גלוטן, אז הם מתאימים לצליאקים. האם זה דיאטטי? לא כל כך. ב-100 גרם דפי אורז יש בערך 360 קלוריות, זה פחות מחטיפים, אבל זה לא כאילו באמת נכנס לקטגוריה של דיאטטי. עוד משהו לזכור על דפי האורז, זה מאורז לבן, אם זה לא מאורז מלא, אז יש, האמת, דפי אורז מאורז מלא. אתם יודעים, עכשיו אני חושבת שזה, תחפשו, יש דפי אורז מאורז מלא, עם ערך תזונתי פי 10 יותר טוב. אוקיי, אז נגיד שתעשו את החטיף הזה ותרצו לנשנש אותו, מול מה ננשנש, היום אני רוצה, כמו תמיד, לדבר עם מיכל קדוש, מנהלת ועורכת ומפיקת, מחלקת הפודקאסטים של רדיו 103 וביקורות טלוויזיה. שלום מיכל.
מה קורה?
מה שלומך?
בסדר גמור, וואי, יש לי חשק, אני נראה לי...
תנסי, אני, האמת שנראה, קיבל גם מטופלות שלי בקורס דיאטה עשו את זה, ושלחו לי תמונות, יוצא פצצה.
וואו, אני אנסה.
כן, כן, כן. יופי,
טוב. טוב, מול מה אנחנו נשנש?
כן, מול מה?
קודם כל, באמת יש סדרה נהדרת וחמודה ממש, שנקראת עולה להתקפה, באנגלית זה running point.
running point, עכשיו אני יודעת על מה את מדברת. אם את אומרת באנגלית.
זהו, אני חשבתי שכן, כן. אני חשבתי את השם בעברית.
כן. איך כתב, איפה כתוב לך שם בעברית? אני לא מצליחה להבין את זה, אצלי זה לא נמצא בשום.
ככה זה מופיע לי.
כן, מעניין, כי אצלי הכל בעברית, וזה לא מופיע בעברית, אבל סבבה.
נורא מודל. אבל בגדול זאת קייט הדסון, שהיא תמיד נפלאה, והיא בעצם נצר, כאילו אבא שלה או בעלים של קבוצת NBA ממש מצליחה, כזה בכדורסל, והגיע רגע שאח שלה מתוודא שהוא מכור והוא צריך ללכת לגמילה, מכור לסמים, והיא הופכת למנהלת הקבוצה. זאת אומרת שהיא נכנסת לסביבה מאוד גברית מצד אחד, מצד שני גם צריכה להוכיח את עצמה, כי היה עבר כזה קצת כאילו היה, את יודעת, הייתה כזאת בקולג' וכל זה, והיא צריכה באמת להוכיח שהיא על זה.
כן.
והיא נכנסת לקליקה מאוד סגורה, גם האחים שלה לא מבינים מה פתאום היא קיבלה את התפקיד הזה.
וזה קומדיה, בואי נגיד, קומדיה.
כן, נכון, זאת קומדיה.
ואסקפיזם רציני.
כן.
ואת יודעת, הסדרה יצאה אתמול, ואני כבר בפרק 6.
זה נהדר, כל
כבוד. כל הקהל לא כבוד לי, ועכשיו אני אגיד לך מה הכי תפס לי שם את העין.
נו.
נחשי.
לא יודעת.
היא האופנה שם, היא כל דקה וחצי מחליפה אאוטפיט. כל דקה וחצי, אני קשה לי לעמוד בקצב, ולפעמים עושה אחורה, כי לא קלטתי טוב את השילוב של הגופייה עם הג'קטים הזה. זה פשוט, אני לא שמה לב לתוכן, מרוב שאני מסתכלת כל הזמן על התצוגת אופנה של הסדרה הזאת.
האמת שזה נראה לי גם חלק מזה שהיא כאילו אדם נורא, את יודעת, היא גם עשירה מאוד וגם כזה בת מאוד, צריך כאילו, זה בכל זאת נע לקלישאות האלה.
כן, כן, לגמרי. וזה כיף.
זה נורא נחמד.
נורא נחמד, אני לפחות נורא נהנתי מלהסתכל על כל האוטפיטים, אני כאילו וואו, וואו.
האמת שגם בכל סצנה, תראי, כאילו אם מישהו, אם אתם רואים באמת סדרות אמריקאיות, אז כל אחד מהשחקנים הוא מוכר מאיפשהו. זאת אומרת, יש שם מלא שחקנים מוכרים, שזה גם נחמד.
כן. יופי, מהמם.
וכן, וזה משהו דומח, שונה, אם בכל זאת אתם קצת מתגעגעים לפוליטיקה, כנראה
לא. לא לפוליטיקה הישראלית.
נכון, אז יש את הדיפלומטית, שזה באמת שגרירת ארצות הברית, בבריטניה, שהיא בעצם נכנסת לתפקיד, כאילו זה, שוב, זה שוב אישה שנכנסת לסביבה מאוד מאוד גברית, אבל בעונה הראשונה היא כאילו עוד מנסה לשרוד, והיא פתאום מבינה שחוץ מהחיים האישיים שלה, שצריכה להקריב חלק גדול מהם, אז יש גם מה זה באמת להיות בתוך מדינה וטרור ודברים שצריך להתמודד איתם, ובגיבות רוינות, את יודעת, כל הסיפור הזה, כל הג'אז הזה. בעונה השנייה היא כבר קצת יותר שוחה במערכת הפוליטית, שזה מעניין.
רק פה אין לנו שום תצוגת אופנה, כל הזמן עם חליפות.
נכון.
חליפה אחת, רק כל הזמן חליפה אחת שחורה או פורה או משהו כזה.
דברים של, כן.
כן.
דברים של אפור כזה.
נכון.
אבל בסדר, זה גם נחמד, וכיף לראות
איך היא משתנה. נחמד מאוד, גם כל הסיפורים האישיים שלה עם בעלה, עם המסביב.
כן, זה יפה לראות שיש את המעבר, כי אנחנו לא מכירים.
נכון. יופי, מהמם.
לא, אחר לסוף השבוע.
איך קוראים זה?
הדיפלומטית.
הדיפלומטית ו-running point.
כן.
תודה רבה 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 מיכל קדוש שלנו.
תודה רבה.
ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
טוב, היום נדבר על כריכים בבתי קפה. חלק ממזון מהיר שאנחנו אוכלים, שימו לב לסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סוף 2023 אני מצאתי, 12% מהישראלים אוכלים במסעדות מזון מהיר לפחות פעמיים בשבוע. 43% מהישראלים אוכלים מחוץ לבית לפחות פעם בשבוע. אוקיי? וקרוב לרבע מהישראלים מזמינים אוכל ממסעדות, משלוחים כאילו, גם כן פעם בשבוע. טוב, נוח, אנחנו יודעים שזה גם עמוס קלוריות, אנחנו יודעים שזה עמוס הרבה פעמים נטרן, שומן רווי, קצת פחות ערך, בלשון המצא, קצת פחות ערך זונתי מאשר אוכל שנכין בבית. ואחת מאופציות לפחות שנחשבת לבריאה יותר, זה כריך בבית קפה. יכול להיות שזה יהיה יותר בריא, לא תמיד, אבל מה עם הקלוריות? אז שימו לב, כריך בבית קפה מתחיל מ-500 קלוריות בערך, אם הוא מלחם קל. בסדר? עכשיו, יש לנו פתרונות מבריאים, עם לחם, אם הוא לחם מלא, אם יש לנו בתוך הכריך מספיק חלבון כמו טונה, חזה עוף, פסרמה, ביצה קשה, או זה שם גבינות וירקות. בוא נגיד שזה יכול להיות איכשהו תחליף מאוזן לארוחה, מבחינת חלבונים, פחמות שומנים, מסביע, ועדיף לנו מאשר נגיד צ'יפס עם המבורגר. מה החסרונות? קודם כל, גם כשכתוב לנו לחם קל, זה לא בהכרח קל, זה לחם גדול וכבד, והרבה יותר, פי שניים לפחות קלוריות מאשר לחם קל אמיתי, כמו שאנחנו מכירים אותו. בנוסף, כמות קלוריות גבוהה, חצי כריך הרבה פעמים יותר קלוריות מארוחת צהריים שלמה שנאכל בבית, של חזה עוף, תפוח אדמה וסלט. והחצי כריך, אתם יודעים, פחות מסביע מארוחה כזאת, כן? חסרונות נוספים זה כל מיני ממרחים קטנים כאלה, שהם מוסיפים את הטעם, אבל מוסיפים הרבה לקלוריות. וזה עלול להיות גם מקרואסון או מבגט. אז מה מומלץ, אחי? לקחת מלחם מלא קל, להתמקד יותר בביצה קשה נגיד, אם אפשר לבקש את הממרחים שנותנים את הטעם, נגיד גבינת שמנת 5%, הרבה ירקות בתוך הכריך, ולשים לב שזה הקלוריות של ארוחה מלאה ולא נשנוש על הדרך. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
היי מיילה, שלום וברכה.
שלום שלום.
אני רוצה להקשיב לך.
תודה רבה, איזה כיף.
מיילה, רציתי לשאול, מה יש בסחלב שאנשים אוכלים אותו? מה זה הסחלב, ממה עשו, ואם יש ויטמינים או לא?
איזה שאלה טובה, אתה נגיד לך משהו.
ורגע, עוד שאלה בבקשה.
כן, כן.
מה יש בקורנפלור?
לא הבנתי, זה אותה התשובה בפחות או יותר.
מה, אותו דבר הסחלב?
הסחלב, אני אגיד לך משהו. אני אמרתי, הרי סחלב זה שם של צמח, נכון?
נכון, נכון.
אז אני חשבתי לתומי שהשתייה של הסחלב, יש איזה אבקה של הצמח.
לא.
נו, זהו.
אני אגיד לך ממעצות.
נו, אתה...
אמרו לי מאוכל של ציפורים.
לא, לא, לא. תשמעי, אז אני רציתי לקנות את זה ולהכין לעצמי דיאט, כי כשאת קונה בהרבה מקומות זה מלא מלא קלוריות וסמיך כזה, אז אמרתי אולי אני יכולה לקנות רק את ה... אולי שתבלין, כן, רק הסבקה של הצמח סחלב, ולעשות לי, ומסתבר בכלל, שזה המשקה הזה, כאילו בכל מקום שהלכתי לקנות, זה היה, כמו שאת אמרת, קורנפלור, וצריך לבשל את זה עם סוכר, עם תבלינים, כמו למשל מי ורדים וחלב. סבבה?
כן.
עכשיו, פעם היו משתמשים בסחלב הזה, היום לא משתמשים בפקעות של הסחלב למשקה הזה, וזה פשוט המילן של התירס, הקורנפלור. כן, עכשיו, בבתי קפה, אני הסתכלתי פעם על כוס סחלב חם, נגיד יש איזה בית קפה שאני לא אנקוף בשמו כי אסור לי, שיש לוח קלוריות שלו באונליין, ואז אם את מסתכלת, כמה קלוריות יש לכוס סחלב חם, את רואה שכתוב לך, איזה 450. שזה מלא, זה יותר מארוחת צהריים שלמה, וזה כאילו שתייה.
ואם אני מכינה את זה בבית?
אז רגע, כבר אני אגיד לך, עכשיו, אז בקלוריות, עכשיו יש לך לקנות, אם את רוצה, במוכנים האלה, כאילו אינסטנט, שאת קונה שתי סקיות בתוך קופסה, את אמורה להוציא את הסקית, לשים את זה, להוסיף או מים או חלב, לבשל את זה ויוצא לך. אבל גם זה יוצא הרבה קלוריות, לא ממש הרבה, אבל 140, בהשוואה לבית קפה זה עדיף. עכשיו, מה שאת יכולה לעשות זה להכין בבית. לחסוך קצת קלוריות אם את עושה חצי מים, חצי חלב. לחסוך קלוריות אם את שמה סוכרלוז במקום סוכר. מי ורדים כמובן זה מצוין גם בריא וגם לא קלוריות בכלל. ואז אם את שמה למעלה את הקישוטים של כל הפיסטוקים האלה.
כן, הבנתי. אז לא, גם... אבל סליחה, מיילה, אבל לא קיבלתי תשובה.
אוקיי.
ממה עשוי, את אומרת, מאיזה צמח.
לא, הצמח פעם היו משתמשים ביום, לא, זה רק של המים, מים עם חלב, עם קורנפלור של המילנטיס.
אבל אני קונה...
האבקה של הסחלב שאת קונה היא המילן תירס עם כל מיני תבלינים.
לא, יש, מה יעלה? יש ירוק ויש לבן.
יש ירוק? איפה את קונה את הירוק? אני חושב
עכשיו. אני מנתניה, מחנות של תבלינים שאולי יותר מ-30 שנה החנות הזאת בשוק שלנו. ויש את הלבן, אמרו לה, הלבן זה קורנפלור.
הלבן זה קורנפלור, על הירוק אני לא מכירה, אני עכשיו רוצה להסתכל. אם זה באמת גם, זה בטוח לא מכיל רק את הצמח, אבל אם זה גם הצמח הספצצה, יש צמח הסחלב. מה שאני רואה זה רק המילן תירס, אין משהו אחר, אני לא יודעת מה הם מוכרים לך עם הירוק הזה. יכול להיות שהם שמו שם גם קצת פיסטוקים בפנים כבר?
ואני רואה לך מה פתאום.
יכול להיות, את לא יודעת.
אבל באמת הסחלב...
אין לזה אריזה סגורה שאנחנו יכולים לראות מה מכיל.
נכון.
נו, אז יש לך את זה, אז למה את שואלת אותי? תסתכלי, אני אשמח לדעת. בכל מקרה, אני גם עונה לך על השאלה הראשונה.
מאי, אבל אני קונה את זה באבקה, מאמי, אני שייבר דרך אגב.
הבנתי, אז אתה יכולה לשאול...
אבל לא חשוב, האיש שאני קונה ממנו, שנים אני קונה ממנו.
טוב, אז רוב הסיכויים שזה מבוסס על המילן תירס, על הקורנפלור, ואם יש בזה קצת אבקת סחלב אמיתי,
באמת?
מזלך בורחת. עכשיו... כן, רגע, לגבי המילן תירס,
כן.
הוא בדרך כלל חסר סיבים תזונתיים, חסר ויטמינים, זה בדרך כלל פחממה די ריקה, רק שתדעי.
ואם אני אוכלת את התירס גרגירים של תירס?
לא, אז בגרגירים יש מלא סיבים תזונתיים ומלא ויטמינים והכל. במילן תירס זה קצת מנופה כזה, זה כמו קמח לבן שעשוי מתירס במקום מחיטה.
שאלה עוד קטנה, סליחה, מה במקדמיה? אני יכולה לאכול כמה שאני עושה במקדמיה שאני מוגבלת?
מה זה, את צריכה לרדת במשקל?
לא, 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 מה מסכים לי?
אם את לא צריכה לרדת במשקל ואת רזה מדי ואת רוצה להשמין, אז אגוזי מקדמיה לא מוגבלים. רק באגוזי ברזיל מוגבלים בגלל הסכנה להגיע לעודף סלניום. במקדמיה את יכולה...
סלניום אמרת לי באגוזי ברזיל פעם שאלתי.
נכון, ברזיל את מוגבלת, ובמקדמיה את יכולה לאכול כמה שאת רוצה. אם אמרתי משהו אחר...
וואי, תודה רבה. תודה רבה,
תודה. תודה רבה לך. ויש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום, איה.
שלום,
תודה
שלום.
תודה רבה על התוכנית. תודה שמיכה רבה. היה. רציתי היי. לשאול שאלה, אני בת 70, ורציתי לשאול אותך שתי שאלות קטנות.
כן.
שאלה ראשונה, אני מקבלת מגנזיום כבר 10 שנים, מגנזיום בשילוב סידן, ואני לוקחת את זה בתוך פורמולה נוזלית. עכשיו, לא הייתה בעיה. אני על הקו?
כן, כן.
לא הייתה עד עכשיו בעיה, רק פשוט קראתי שמגנזיום לא רצוי בשילוב עם סידן.
לא,
לא.
מה שלא רצוי עם סידן זה ברזל. כי הם מספגים באותו מקום, מגנזיום וסידן, עד כמה שאני יודעת, ולא יצא מחקרים חדשים שראיתי, אין בעיה לאכול ביחד.
עכשיו לגבי אשלגן. אני שומעת, אני מקשיבה לתוכניות שלך כל הזמן.
כן.
ואני מבינה שהשלגן זה מינרל שהוא מאוד רצוי. עכשיו, אני אוכלת את כל הירוקים, את כל מה שאפשר ירוק, וזה אולי קצת בצורה מוגזמת, לא יודעת. כן. בבדיקה דם האחרונה שהייתה לי, לפני מספר ימים...
צח גבוה.
יצא, כן, השלגן, אם זה צריך להיות המקסימום, צריך להיות 5.1, אז יותר 5.5.
יש כאלה שיש להם הרבה יותר, תראי, זה קודם כל לא נורא, זה דבר שני, זה הרבה פעמים גם מתרופות מסוימות שלוקחים.
אני לא לוקחת שום תרופות.
חוץ מהמגנזיום והסידן, כלום?
כלום.
שום דבר. טוב, אז זה לא מהתרופות. יכול להיות שהיית מיובשת או משהו, או שהגעת לבדיקה או משהו כזה?
לא, בדיקה
גם בגילה,
12 שעות...
כן.
מה המשמעות של עודף של
אשלגן? הרבה פעמים יש רמות גבוהות של אשלגן בדם בגלל שלוקחים איזושהי תרופה, זה בדרך כלל גם לפעמים, לא רק בגלל התרופות, גם לפעמים זה משהו בכליה. יש באמת המון 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 אשלגן בכל הירקות, וגם אני חייבת להגיד שאני אוכלת מלא 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 ירקות, והשלגן שלי תקין, אז זה לא חייב להיות בגלל שאת אוכלת יותר ירקות, אין כאן איזה המלצה להוריד את ה...
כי אני אוכלת, בזמן האחרון התחלתי לאכול קולורבי.
לא, נראה לי, לא, לא, לא בגלל זה, לא בגלל זה. בעגבניות יש, בתפוח אדמה, בסלק, בגזר, בחסה, בהכל, הכל, הכל.
אני לא אוכלת של פחממות כמעט, ולא...
כן, תראי, את צריכה... אני לא חושבת שזה קשור לצריכה שלך. יכול להיות שזה אולי זה משהו רגעי בכליה, יכול להיות שזה העודף השלגן במזון, יכול להיות שזה אולי איזה משהו אחר. בדרך כלל, אנחנו, אם יש לך באופן קבוע עודף השלגן, אז
זה... לא, היית... זה לא באופן קבוע, בבדיקה הקודמת לא היה.
נכון, אבל אם היה לך כל הזמן, אז היית מרגישה עוד דברים, זה לא כאילו, אוי, ויצא לי בגדול. היית מרגישה... שילשולים, כל מיני דברים.
לא, אני בריאה לגמרי.
אז יכול להיות שזה סתם, אבל בוא נגיד כזה דבר. תלכי עוד איזה חודש, חודשיים לעוד בדיקת דם. אם זה עוד פעם יוצא גבוה, אז תשאלי את הרופא המטפל, כי יכול להיות שזה באחד פעמים מהתזונה, אבל לא נראה לי שזה בגלל שאת פתאום אוכלת קולורמי. זה לא יכול לשנות את הבדיקה.
אני אוכלת סלק, אני אוכלת...
סלק, לא משנה, אני אומרת לך, אני אוכלת טונו, אני אוכלת איזה 3-4 קילו ירקות ביום, ואין לי גבוה, אז טפו טפו. אז אני לא בטוח שזה קשור, לא בטוח. יכול להיות שזה משהו רגעי אחר, אז תעשי פשוט בהזדמנות שיתנו לך. עוד פעם, ותשאלי את הרופא המטפל למה זה יכול להיות, כי אני משערת שזה בדרך כלל לא יהיה קשור לתזונה.
אוקיי, אוקיי.
טוב. טוב. ולא לדאוג, זה בטוח לא לדאוג מהרמה הזאת.
תודה רבה, תודה.
תודה. עוד מזינות? עוד מזינה. עוד מזינה, שלום. לא?
לא.
כן.
הלו?
כן, כן.
שלום לך, מאיה.
שלום, שלום.
מי גם מאיה.
איזה יופי.
עוזב איתך. יש לי שאלה. תוספי סידן שמוספים למזון, האם זה אותו סידן של הכדורים?
שאלה מדהימה. כן, בסוף כן. זה כמו שנגיד, בשניצל צמחי, נגיד יש פתאום ב-12, וב-12 לא מופיע בדברים מהצומח, הוא רק בדברים מהחי, ואז כאילו מאיפה ב-12 בשניצל צמחי? שמו שם. האם זה אותו דבר כמו בכדור ב-12? כן. אותו דבר סידן, אותו דבר. אותו דבר, תראה, הגוף יספוג אותו בסוף, אותו דבר, הגוף יתייחס לזה אותו דבר. לגוף בסוף לא משנה אם מקבלים ברזל מאכילת סטייק פרה, או ממזלג תחון, או מה שזה לא יהיה. בסוף זה, בסוף, בסוף, בשורה התחתונה, זה אותה מולקולה של ברזל, זה אותה מולקולה של סידן, זה אותו מולקולה של ב-12, וזה בסוף אותו דבר. לפעמים יש הבדלים בין הסוגים מבחינת הספיגה שלהם, אבל כשמדובר בדברים ששמים לנו באוכל כתוספים, זה לא שונה בהרבה מהתוספי סידן עצמם.
אני הבנתי שהסידן, שזה גם כדורים, ואת אומרת גם במזון, לפעמים הוא שוקע בדם, ולא רואים את זה בבדיקות.
לא, מה זה שוקע? תראה, אני לא מכירה את המונח הזה, אני לא יודעת על מה את מדברת כל כך.
אני קראתי על זה.
בסדר, את לא יכולה, תקראי, יש מלא מה שתרצי לקרוא, תמציא חומר בסוף, אבל אני אכתוב רגע בגוגל, נראה למה שאת מתכוונת. אבל מה שאני רוצה להגיד לך זה שנגיד מסתמשים היום בסידן לייצוב. לייצב מוצרים, למשל יש גבינות לבנות שמכילות סידן בשביל שהן יהיו יותר סמיכות כאלה וקשיחות, בתוספת לסידן שיש בחלב פרה, מוסיפים עוד סידן וזה כתוב לך ברכיבים. אם את אוכלת יותר או פחות סידן, זה לא יגרום לך לפתאום איזה בעיה של שקיעת סידן בדם. אם יש מה שאת קוראת לזה שאני משערת שאת מתכוונת להיפרקלצמיה, זה עקב בעיות הורמונליות שקשורות לויסות משק הסידן בדם, לא בגלל שאת אכלת עכשיו יותר סידן.
תראה, אני סובלת מאוסטופורוזיס, אני קיבלתי עירוי של אקלסקה,
כן,
תרופה כזאת,
כן,
ועדיין אני צריכה לאכול, או לקחת כדור של 1200 מג סידן.
כן.
ואני רציתי שזה יהיה מהמזון, ומאוד השתדלתי, ובסוף רציתי שיש תוספי מזון, אז זה כאילו...
אני לא הבנתי, אם את אוכלת מספיק סידן מהאוכל, את לא צריכה בכדור, אבל מה שיש בכדור ומה שיש באוכל, זה די דומה בסוף מבחינת הגוף.
אז יותר קל לקחת תוספת של כדור.
מאוד קל, את יכולה גם לקחת ויטמינים ולאכול הכל היום חטיפים, זה לא ככה.
לא, אני אוכלת גבינות צהובה, 3
קופות של גבינה צהובה. נו בסדר, אז את לא צריכה את הכדור, אז את לא צריכה.
אני צריכה כל הזמן לרדוף אחרי סידן.
לא לרדוף, את צריכה לרדוף אחרי תזונה נכונה באופן כללי. לא קשור.
כל יום אני אוכלת 3 פרוסות גבינה טובה. נו, בסדר. אני אוכלת 2 כפות.
אז את לא צריכה את הכדור. עודף סידן לא טוב. עודף סידן לא טוב בכל מקרה. בסדר?
זה מתסכל. עכשיו יש לי עוד שאלה.
לא, יש לנו עוד מלא. לא, לא, אי אפשר כבר. יש לי עוד 2 אייטמים ועוד מאזינים ופרסומות. אני לא אספיק. תודה רבה, אבל מאירה, תרשום אותך לשבוע הבא. שלחו לנו מאזינים על מה זה סחלב טריפוליטאי, אז שימי לב למאזינה של קודם, זה דוחן. יופי לנו. האם זה יותר טוב מקורנפלאור? קצת, כי יש בזה סיבים תזונתיים, אני רואה. אז זה קצת יותר טבעי אמור להיות מדוחן, אבל זה לא סחלב באמת. אוקיי. איך זה שאימון רגליים יותר חשוב להפחתת השומן הבטני מאימון בטן? איך זה? אם מישהו רוצה להוריד את הבטן, לא צריך שריר הבטן, עושים סקואטים. למה? שימו לב. אי אפשר להוריד את הבטן אם ממקדים את השרירים לאימון בטן. אם רוצים להוריד בטן, צריך להגדיל את שריפת השומן בגוף. מה הכי שורף את השומן בגוף טוב? אם מפעילים את השרירים הכי גדולים, אלה שיקחו לנו הכי הרבה אנרגיה וחמצן, ואז יגרמו לגוף לשרוף יותר שומן. אלה הם ברגליים בעיקר. אז כדי לשרוף שומן בטני, לא צריך להתמקד רק בשריר בטן. שריר בטן יעזרו לבטן לראות יותר טוב ולעמוד יותר יפה במקום, אבל צריך להתמקד כל השרירים בגוף, בהגדלת שריפת השומן בגוף, זה שרירי רגליים. אוקיי, ואחרי הפרסומות, אנחנו נמשיך לענות על שאלות, ואני מקווה שנספיק עוד אייטמים, אז אל תלכו לשום מקום. תודה שנשארתם לי, וכבר יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, מדברת
חדווה. היי.
שלום, דוקטור מאיה.
היי, היי חדווה.
אני רציתי פשוט לדעת על הצמח המורינגה.
כן.
מה עושים איתו?
מה עושים איתו?
איך שמים אותו, כן.
כאילו, את מתכוונת לא אם את קונה עציץ ושותלת אותו בתור עץ בחצר?
לא, אני מתכוונת על האוכל.
אבל, ומה הסיבה שאת שואלת? למה בכלל אוסיף את זה? אני כאילו, את מבינה שזה חלק מזה, זה מיתוסים מטורפים.
אה, זה מיתוס?
אני חושבת, כן, אני אגיד לך.
יש לנו שכנה שהיא שתלה בגינה.
נו יופי, זה עץ יפה, אני גם רציתי לקנות. גם אני רציתי לקנות עץ.
לא, אבל היא אומרת שאפשר לשים את זה באוכל.
ברור שאפשר, אבל אני אגיד לך פשוט, יוצא שכל כמה שנים, נכנס איזשהו צמח מיוחד כזה בתור איזשהו ירק על עם איזשהם תכונות על שכאילו כמעט תרופה ופותר לנו את כל הבעיות בחיים ואני לא יודעת מה. בפועל כשאני מחפשת בטבלאות שברשותי את כמות נוגדי החמצון החשובים נגד מחלות, אז אני יכולה למצוא שבחסה יש יותר מכל מיני ירקות אחרים שנחשבים ירק על, ואם אוכלים איזה שהם פירות לא מסובכים במיוחד, את תמצאי שם יותר נוגדי חמצון מאשר במורינגה או בכל מיני דברים אחרים. כל פעם נכנס משהו אחר, וזה גם דברים שהם אוקיי, או שאת צריכה עץ, או שאת משלמת הרבה כסף. אפשר, עושים מהזרעים איזשהו שמן נגיד, אפשר לבשל את התרמילים, אפשר מלא דברים לעשות, אבל אם זה מתחיל להיות לך מסובך, אני כבר יכולה להגיד לך שזה לא צריך להיות המיקוד שלך כדי לשיפור הבריאות. לשיפור הבריאות המיקוד צריך להיות על תזונה נכונה באופן כללי, לאכול יותר ירקות ופירות טריים, פחות דברים מטוגנים, פחות דברים קנויים מוכנים, פחות... כן, זה, כן, 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 זה.
אחריי חוקבת כל השנים.
לא, אבל זה חד משמעית גם בתחום הזה. אני לא קניתי את זה ולא הייתי משקיעה בזה, גם לא זמן, כי זה חבל, זה לא שזה יכול לפתור לי איזה בעיה פתאום. אין לזה קסם, אין פה קסמים, אין שום דבר שבפני עצמו בלבדו, אם אנשים אוכלים קרואסונים ושניצלים ובורקס, ואומרים, רק פעם בשבוע בורקס, רק פעם בשבוע פיצה, רק פעם, ובסוף יוצא להם כל יומיים לאכול משהו לא בריא, אז מורינגה לא יפתור לך שום בעיה, ולא אף צמח אחר.
נכון.
כן, חד משמעית, אז אני כאילו, למה? זו עכשיו באופנה, עוד שנה ישכחו אותו, ויהיה איזה שם אחר, אקזוטי מאוד יפה, שנשמע טוב, וכן, ואני יכולה להגיד לך, הרבה דברים טובים נמצאו על מורינגה, או באמת נמצאו, או שהמחקרים ממומנים, מה שנקרא, לידי מישהו רוצה למכור את זה, הרבה ויטמין C, הרבה אנטי-אוקסידנטים, הרבה פלבונואידים, הרבה דברים חשובים, אבל... בסוף, 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 את יכולה למצוא את הכל בירקות ופירות, לא, במרכאות רגילים. כן. רגילים.
כן.
הבנתי. בסדר?
כן. 100%.
יופי.
תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה. סליחה שהחזבתי אותך. תודה רבה. ויש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום, מיוש.
כן.
מה קורה? מדברת מזי.
שלום, מזי שלנו, המאזינה הקבועה.
אמת ויציב.
איך אתה? בסדר, אחת.
אני בסדר, תודה לאל. אני רק רציתי להגיד לך שגרמת לאיזה שערה קטנה בבית קופה.
אני?
דיברת על, כן, דיברת על הירקות שמכילים צידן.
נו.
והוספת את הסלרי. אז כן. החברות, מה היא מתכוונת? לעלים, לגבעול.
קודם כל, מה, אתם בבית קפה שומעות את הרדיו?
אני.
אהה.
אני, מה זה שומעת?
כן, התכוונתי לגבעול...
אמרתי, אל תדברו.
החלק הישר הזה, איך קוראים לזה? גבעול, נכון?
הגבעול, הקשה?
הקשיח הזה, כן. מה שאוכלים?
אוקיי, יש גם תעלים.
תעלים פחות אוכלים, את יודעת. השורש הוא כלום, הוא בכמות נורא קטנה שמים במרק העלים.
אם את עושה סלט טבולה, אם את זורקת פטרוזיליה וכוסברה.
אבל זה לא בכמות. סלרי, את יכולה להגיע לשאת אוכלת, אז זה 300 גרם, טרח, עשית קופה לסידן.
הבנתי.
כן.
לדברת על זה, אוקיי. אז כן. אמרתי, אני קודם כל אברר את זה. יופי. אגב, תומר לא נכלל?
Mm-hmm. לא גם, נכלל? בהחלט, אני בחרתי רק את המצטיינים ביותר, אבל את צודקת לגמרי.
אוקיי, גם שלחתי לך, שלחתי למירי המחקים.
עכשיו אני רואה מתכון לאוגיות ש... ואוזני המן.
אוזני המן, מבצק פריך.
תקשיבי, כמה יוצא מזה? כמה יחידות יוצא?
את לא מאמינה, יותר מ-40.
40 אז לא, אבל זה 100 ל-1, כי יצא לי יותר מ-4,000 קלוריות בזמן הפרסומות, חישבתי את המתכון.
מה זאת אומרת?
100 קלוריות ל-1.
אוקיי, אני אומרת לך יותר מ-40, לפעמים יוצא לי 50. בסדר.
אז, אוקיי. אז 90. בין 90 ל-100 ל-1.
וגם עשיתי את העוגיות ריבה, שלחתי למיוש עם אותו בצק.
אנחנו, להיות... אני אגיד לך משהו, אנחנו נשים את המתכון הזה בשבוע הבא, נשתף את כל הארץ, אני את התמונה שלך אני ארוך טיפה, יוריד את מה שיש שם מאחורם הזה, ואני אכתב את המתכון בצורה מסודרת, כי שלחת לי צילום מהנייר, ואנחנו נשתף את כולם לאוגיות ריבה או אוזני אמן לקראת פורים, מתכון של מזי המאזינה שלנו. נשאר לנו חצי דקה, את רצית לשאול אותי משהו?
שלום יקירתי, לא.
לא, לא. אוקיי, אז תקשיבי, אני רק רוצה לשאול אותך אז על המתכון של האוגיות ושל האוזני אמן.
כן.
האם אפשר לשדרג את זה עם קמח מלא? כן, נכון? כתבת קמח מלא, וכוס קמח שקדים, מה זה אבקת שקדים? זה קמח שקדים?
קמח שקדים, כן, אבקת שקדים.
תקשיבי, אז גם, יואו, זה טעים, זה נשמע?
אבקת סוכר משנה?
לא.
מבחינה קלורית, אם זה סוכר או אבקת סוכר?
לא, זה אותו דבר, אותו דבר.
לא, נכון?
כן, רק אם זה נכנס שם יותר, אני אשקול, אני אגיד לך. ועוד שאלה, את רשמת שם, מה מילוי את משדרגת לי במקום נוטלה? רק הריבה בפנים?
את מדברת על האוזני המן, כן. גם פרד עשיתי וגם
סבבה.
סבבה.
אוי, נו, אז טוב, יש לי מוזיקה, אני צריכה להגיע למתכון. תודה רבה רבה, מזי, תודה רבה.
ביי ביי ביי.
ביי, להתראות. טוב, אני לא אספר לכם על המערכת התזונתי של תפוחים שבוע הבא, אבל תשימו שייק תפוחי זר הכי בריא בעולם, 3 גזרים, תפוח עץ, חצי כוס מיץ תפוזים, כף ג'ינג'ר טרי מגורד, כוס וחצי מים, עושה הרגשה בריאה הכי בעולם, המתכון והתמונה יהיו באתר של הרדיו. תודה לכל מי שעלה לשידור, לכל מי שהזין, לכל מי שצפה, תודה למאיר הפרץ, לסתיו קורנס, לאחיה כהן ולעומר אוקון. אנחנו נשתמע שוב בעזרת השם בשבוע הבא. שבת שלום.